הסוד, להבהיר שמדובר בעיסוק ליחידי סגולה בלבד. הפרופסור רחל אליאור מהחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית, כתבה ספר שלם על הנושא הזה, מקדש ומרכבה, כהנים ומלאכים, היכל והיכלות במיסטיקה היהודית הקדומה, ספר שראה אור בהוצאת מגנס, והיא ללא ספק האדם המתאים ביותר להסביר לנו על רגל אחת מה עומד מאחורי האמירה אין דורשין במרכבה, ומאחורי הסיפור ארבעה נכנסו לפרדס.
צריך להתחיל ולומר שהעבר היהודי הוא כמו אוקיינוס של שכחה אימיים של זיכרון. יש 1,000 שנה שהיה מקדש בירושלים לפי ההיסטוריוגרפיה המקראית. ב1,000 השנה האלה כהנים ולוויים ונביאים חיברו שירים ומיתוסים וסיפורים, וביניהם גם סיפורים שקשורים בחציית גבולות הזמן והמקום, מה שאנחנו קוראים לזה מיסטיקה. הרעיון היה שהמקדש ובתוכו קודש הקודשים קשורים בצורה מורכבת לגן עדן. כאשר אומרים נכנס לפרדס, אפשר להגיד באותה מידה נכנס לפני ולפנים, נכנס למרכבה, עלה בפרדס, ירד במרכבה, אלה כולם מילים נרדפות. כלומר, מרכבה זה ביטוי קצר של הפסוק בספר דברי הימים א', כ"ח י"ח, נאמר לנו, ולמזבח הקטורת זהב מזוקק במשקל, ולתבנית המרכבה הקרובים זהב, לפורסים ושוחחים על ארון ברית אדוני. החלק שחשוב לנו בפסוק זה המיקום שלו. מזבח הקטורת נמצא במשכן ואחר כך במקדש, ולתבנית המרכבה הקרובים זהב, זו מרכבת הקרובים שנמצאת בקודש הקודשים. כלומר, כשאומרים, לרדת במרכבה או לעלות במרכבה או אין דורשים במרכבה, מתייחסים למסורת שקשורה למקדש, לקודש הקודשים, לכהונה הגדולה, לעולם שהיה לפני שחרב בית שני, לפני שחרב בית ראשון. כאשר חז"ל אומרים אין דורשים במרכבה, הם מבקשים לסייג את מקומה של המסורת הכהנית. אבל הם מוסיפים, אחרי שהם אומרים אין דורשים במרכבה, הם אומרים אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו. כלומר, לא כל אדם אמור לעסוק בזה, אלא מי שיש לו סוג של אובנתא דליבה, תבונת הלב, הבנה שיכולה לחדור מבעד לפשט הדברים.
אז כל הארבעה שמוזכרים פה בסיפור באמת אינם כותלי קנים, כולם גדולים בתורה, מדוע הם נכשלים ונפגעים כל אחד בדרכו?
מסיבה פשוטה, אתה אמרת ארבעה. הארבעה הם כמובן רבי עקיבא, רבי שמעון בן זומא, רבי שמעון בן עזאי ואלישע בן אבויה. אבל יש גיבור חמישי לסיפור, והוא לב העניין. מי הגיבור החמישי? מטטרון, שעליו נאמר שכשאלישע ראה אותו, הוא טעה ואמר שתי רשויות בשמיים המה, בלשון שאלה או בלשון הצהרה, שתי רשויות המה? ואז נאמר שהוציאו למטטרון והלקו אותו ב-60 פולסא דנורא. כלומר, יש ארבעה בני אדם ודמות נוספת שקוראים לה מטטרון. עכשיו, מטטרון הוא חנוך בן ירד. עליו נאמר בספר בראשית פרק ה' והתעלה חנוך את האלוהים ואיננו כי לקח אותו אלוהים. על השאלה, מדוע רק על חנוך בן ירד, השביעי בדורות האדם, נאמר שהוא נלקח לשמיים, נכתבה ספרייה כהנית שלמה, ספר חנוך הראשון, ספר חנוך השני, ספר חנוך השלישי, ספר היובלים ועוד. מה מיוחד בחנוך? הוא, על פי המיתוס הכהני, סופר צדק, אדם שנלקח לגן עדן כדי ללמוד לקרוא ולכתוב. הוא האדם היחיד, על פי המסורת הכהנית, שזכה לחרוג מגבולות החיים והמוות, כלומר, הוא חי 365 שנה, והוא נלקח לגן עדן כדי ללמוד לקרוא, לכתוב ולחשב. הוא האדם הראשון שלמד לקרוא ולכתוב מהמלאכים, והמסורת הכהנית בספר היובלים ובספר חנוך ובמגילה החיצונית לבראשית מספרת שהוא יושב בגן עדן לנצח נצחים וכותב זכויותיהם של ישראל. הוא סופר, הוא כותב, הוא עד, הוא מעיד, ונאמר עליו בסדר עבודה מקומרן, חנוך בחרת מבני אדם. אין ספק שחנוך בן ירד הוא הגיבור הראשון הגדול של הסדר הכהני מהדורות הראשונים של דורות האדם. אחרי חורבן המקדש השתנתה דעתם של חכמים על עולמם של הכהנים, על המיתוסים של הכהנים, על הזיכרונות של המקדש. מי שהיה גיבור הסדר הכהני, חנוך בן ירד, שקוראים לו בספרות ההיכלות מטטרון, ובספרות חז"ל קוראים לו מטטרון, הופך להיות הגיבור המוכה, המושפל, המודח. כי הסיפור, מי המספר של הסיפור? רבי עקיבא בן יוסף, גיבור התורה שבעל פה. מי נושא הסיפור שלו? חנוך בן ירד מטטרון, שהופך להיות מסופר צדק שחי לנצח נצחים בגן עדן, והופך להיות מי שמלקים אותו ב-60 פולסא דנורא. זה הביטוי הנורא שחזר עם רצח כן. רבין לעולמנו. כן. המשמעות שלו היא מלקים אותו ב-60 מלכות של אש. כביכול גיבור הסדר החדש רבי עקיבא מספר, מעיד על זה שהוא ראה בעולמות עליונים שהיכו ב-60 מלכות של אש את גיבור הסדר הכהני. יש כאן מאבק של הגמוניות, יש כאן חילופי משמרות, זה לא סיפור תמים, זה סיפור שיש בו הרבה מאוד מתח פוליטי בין חכמים שרצו להמציא עולם חדש אחרי החורבן, כאשר אין יותר ירושלים, כאשר אין יותר מקדש, אין יותר משמרת הקודש, אין יותר פולחן. אז היו תגובות שונות. אחת התגובות היא חירות הפרשנות והתורה שבעל פה, הריבונות האנושית, בזה עסקו חכמים. המסורת הקודמת שלהם, המסורת הכהנית, זו שהייתה במשך 1,000 שנים שהיה מקדש בירושלים, על פי ההיסטוריוגרפיה המקראית, את המסורת שלהם הם הפכו לספרים חיצוניים. חלק גדול מהספרות הכהנית שמצאנו במגילות קומרן, במדבר יהודה, ואני מדקדקת, אני מדברת רק על מגילות קומרן, אלה הן מסורות כהניות נפלאות שעוסקות בעולם של מלאכים שהם בני דמותם של הכהנים. לפי המיתוס הכהני, המלאכים הם אלה שעליהם נאמר כי שפתי כהן ישמרו דעת, כי מלאך אדוני צפאות, וככה אומר מלאכי. הכהנים והמלאכים רואים את עצמם כבני ברית, אלה משרתים בקודש בארץ ואלה משרתים בקודש בשמיים. בכך עוסקת ספרות המרכבה. כשאנחנו אומרים ירד למרכבה, או ספרות המרכבה, או אין דורשים במרכבה, המרכבה היא העולם שבו נחצים הגבולות. מקום המפגש בין שמיים לארץ, שנעלם מעינו של כל אדם, מלבד הכהן הגדול, כשנכנס לקודש הקודשים, לפני ולפנים, ושומע את משק כנפי הקרובים.
ואחרי החורבן הסמכות עוברת מהכהנים לחכמים.
רבי עקיבא הוא מראשי החכמים. מורו רבן יוחנן בן זכאי, רבי יהושע בן חנניה, תנאים של הדור של אחרי החורבן. הם היו צריכים להתמודד עם מציאות חדשה לגמרי. לא הייתה יותר סמכות כהנית, לא היה יותר מקדש, לא הייתה יותר עבודת קודש, אבל היו זיכרונות בני 1,000 שנה של מה שהיה במקדש. הכהנים רצו לשמור את המסורות האלה, והעלו את ההיכל הארצי שחרב לשבעה היכלות עליונים בשמיים, ששם נמשכת עבודת הקודש הכהנית בידי המלאכים. לזה קוראים ספרות ההיכלות והמרכבה. אבל מי הגיבור של ספרות ההיכלות והמרכבה? יש שני גיבורים אנושיים וגיבור מלאכי אחד. הגיבור האנושי הראשון הוא רבי ישמעאל כהן גדול, שהוא לא באמת היה כהן גדול, כי הוא נולד אחרי שהמקדש חרב. השני הוא רבי עקיבא, שעליו נאמר 4 נכנסו לפרדס, ונעצור רגע ונאמר מה זה פרדס. המילה פרדס היא מילה חשובה מאוד, מקורה פרסי ומשמעותה גן, פרדיסוס. אבל כשתרגום ה-70 שהתחבר במאה השלישית לפני הספירה באלכסנדריה, כאשר המתרגמים שהתבקשו או ביקשו לתרגם את התורה, את ספר בראשית, מעברית ליוונית, משום שאוכלוסייה יוונית גדולה גרה, אוכלוסייה יהודית דוברת יוונית רחבה גרה במצרים, הם היו צריכים למצוא ניב מתאים לתרגם את הביטוי גן בעדן מקדם. איך אתה מתרגם את המושג? גן עדן. הם מצאו את המילה הפרסית, פרדס, ותרגמו את גן עדן לפרדס. פרדיסוס, פרדייס, פרדיסון, זה הכל אותו דבר. אנחנו מכירים את זה מהצורה האנגלית פרדייס, שזה התרגום של גן עדן, אבל במקור זו מילה פרסית שאומצה לשפה היוונית, ואנחנו אימצנו אותה בתרגום ה-70 כתרגום של המילה גן עדן. אז מאז כשאתה אומר נכנס לגן עדן או נכנס לפרדס, זה אותו דבר. עכשיו, בנוסח הארמי של ספר חנוך, חנוך בן ירד, שהזכרתי אותו קודם, מצאנו בין מגילות קומרן, נוסח ארמי של ספר חנוך הראשון, מהמאה השנייה לפני הספירה, או סוף המאה השלישית לפני הספירה, ושם כתוב שחנוך יושב בפרדס קושטה. אותו פרדס, אותו גן עדן, כן, גן האמת וגן הצדק. פרדס קושטה, כך כתוב בארמית. קושטה כותבים קוף ואף שין תת א', וזה כמו קושת דברי אמת, זה אמת וצדק. פרדס האמת או גן הצדק. אז יש לנו תיעוד עתיק מלפני הספירה, מהמאה השלישית והמאה השנייה לפני הספירה, שהמילה פרדס היא גן עדן. אז כשחזל אומרים, ארבעה נכנסו לפרדס, הם יודעים היטב שהפרדס הוא לא פרדס של תפוזים, אלא הוא גן עדן. וגן עדן שייך למיתוס הכהני. משום שגן עדן הוא מקור החיים, עץ החיים, המקום ששם הנהרות והמים והחיים והזהב הטוב וארץ החבילה, כלומר מקום מיתולוגי, מקום הטרוטופי, מקום שלא דומה לשום מקום אחר. ולמעשה, אף אחד איננו רשאי להיכנס אליו מלבד חנוך בן ירד שיושב שם מאז הדור השביעי לדורות האדם, יושב וכותב. והנה מספר לנו רבי עקיבא, שהוא זה שיזם את הכניסה. כלומר, שים לב, על חנוך אמרתי, והתהלך חנוך את האלוהים ואיננו, כי לקח אותו אלוהים. חנוך נלקח, חנוך זה בנפעל, הוא נלקח. ואילו סיפור הארבעה שנכנסו לפרדס, כלומר הם פעלו, הם יזמו. חנוך נלקח לשמיים ברצון האל, רבי עקיבא וחבריו נכנסו לפרדס ביוזמתם. מדוע הם נכנסו? על זה נכתבה ספרות שלמה. יכול להיות שהם רצו להבין את הדין של הרוגי מלכות, יכול להיות שהם רצו להבין מה קורה בעולמות עליונים. מכל מקום הם עצמם נכנסו, כנראה בלי ההכנה המתאימה, בלי הרקע המתאים. שלושה מתוך הארבעה נפגעו פגיעה שאין לה תקנה. אחד הציץ ומת, אחד השתגע, אחד קיצץ בנטיעות, ורק רבי עקיבא, גיבור הסדר החכמי החדש אחרי החורבן, נשאר חי כדי לספר, כלומר חי ועד כשר לספר. והוא מספר שהיכו את גיבור הסדר הכהני חנוך בן ירד, שהוא לא עשה שום רע, הוא ישב וכתב כמו שהוא עושה מאז הדור השביעי לדורות האדם. הוא זכה לחיי נצח בגן עדן, כי גן עדן זה מקום שהמוות איננו שולט בו, הקדושה מוחלטת, הוא שונה מכל מקום אחר, ונמצאים בו רק קרובים, מלאכים, אלוהים, עץ החיים, וחנוך בן ירד, נציג אחד ויחיד מעולם האדם. חכמים רצו להרחיב את הכניסה לגן עדן לציבור כולו. הם חוללו הרבה מהפכות, הם הפכו את לוח השמש ללוח הירח, הם התחילו את השנה בתשרי, במקום בחודש הראשון בניסן. הם רצו להפוך את גן עדן לעולם הבא שכל אחד יכול להיכנס אליו. והם היו צריכים לספר סיפור שאומר שגיבור הסדר הכהני שיושב לבדו בגן עדן וכותב, הופך להיות מי שמודח, נענש, מושפל, מוקה. אותו חנוך שהביא את לוח השבתות השמשי, הוא זה שהוקה והולקה והושפל, על פי הסיפור של רבי עקיבא, שהוא זה שקשור בסיפור הפיכת לוח השנה מלוח שמשי ללוח ירחי, מלוח שמתחיל באביב ללוח שמתחיל בסתיו, במשנה ראש השנה.
הפרופסור רחל אליאור, תודה רבה.
תודה רבה, וחג שמח לכל החוגגים.
יונתן רז...